רוצים להרוויח כסף מנדלן בלי להשקיע שקל אחד בקניית נכס? בפרק הזה נדבר על שכירות משנה ומה היתרונות שלה. איך תמצאו עסקה כזו, אילו בעלי דירות אנחנו מחפשים, ואיך עושים סקר שוק נכון על מנת למצוא את הנכס המושלם. פתיח ומתחילים. הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני חושב שהוא אחד הנושאים היותר מעניינים שאפשר לדבר עליהם, תחום שלא כל כך נפוץ בנדלן המגורים ויותר נפוץ בנדלן מסחרי, ובעצם זה משהו שיכול לתת לכם את האפשרות להרוויח שכירות מנכס מבלי לרכוש את הנכס. ליאור, שלום, טוב שהצטרפת אלינו, איזה כיף. אז בעצם היום אנחנו הולכים לדבר על תחום עסקאות שנקרא שכירות משנה. זה בעצם היכולת שלנו ליהנות משכירות מנכס מבלי לרכוש את הנכס. אנחנו יכולים להפוך להיות הבעלים מבלי לשים שקל אחד כדי לרכוש נכס. אנחנו יכולים ליהנות מצועה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו יכולים ליהנות מתזרים מזומנים חיובי. בעצם אנחנו הולכים לדבר איך לעשות מזכורת נוספת מעולם הנדלן, מבלי לשים שקל אחד בעסקה. נתי, ערב טוב גם לך, מה שלומכם, איזה כיף שאתם איתנו. אז קודם כל, לפני הכל, בואו רגע ננסה להבין ביחד, מהי עסקת שכירות משנה? מה זה בכלל הדבר הזה? איך אנחנו יכולים לעשות כסף מעולם הנדלן, מבלי שהבאנו שקל אחד מהבית, או עם סכום נמוך מאוד מאוד מאוד, איך אנחנו יכולים ליהנות משכירות חודשית, מבלי לרכוש את הנכס? אז קודם כל, שכירות משנה, אני בטוח ששמעתם את המושג סאבלט. הרבה אנשים שוכרים דירה, וכשהם יוצאים לחופשה, חודש, חודשיים בתאילנד, הם אומרים, שמה, אני לא רוצה להפסיד עכשיו כסף ולהמשיך שלם שכירות, בואו נסבלט את הדירה שלנו, בעצם נזכיר אותה לצד ג' ונהנה מהכסף. שכירות משנה היא סוג של סאבלט. ההבדל הוא שבסאבלט אנחנו עושים את זה לתקופה קצרה, ובשכירות משנה זה משהו שהוא ארוך טווח. אנחנו בעצם סוחרים נכס לטווח ארוך ומזכירים אותו לצד ג'. אנחנו הופכים להיות הבעלים של הדירה מבלי לרכוש את הנכס. אנחנו ניכנס לנעליים של בעלי הדירה מבלי לרכוש את הנכס עצמו. עכשיו, בעולם הנדלן המסחרי זה נפוץ מאוד. כל עולם החללים המשותפים, למי שמכיר, WeWork, המון חברות שבעצם סוחרות שטחים מסחריים גדולים, מחלקות אותם לחללי עבודה משותפים, בעצם למשרדים יותר קטנים, ומזכירות אותם בעצם לצד ג' זה משהו שמתקיים כבר שנים, WeWork היא הענקית שהם מביניהם, והיא עשתה על זה קריירה מדהימה. בשוק המגורים, בעצם אנחנו משכפלים את אותו עיקרון, אנחנו סוחרים נכס מבעל דירה ומזכירים אותו לצד ג' עכשיו, אנחנו נחדד בהמשך הלייב הזה את היתרונות בשבילנו, אבל אני בטוח שאתם, לא קשה לכם להבין מה היתרון בדבר הזה לנו, אבל בטח אחד הדברים שעולים לכם לראש, זה למה שבעל נכס יצא פרייר, ויזכיר לי את הדירה, ייתן לי בעצם לסחור את הדירה, במחיר נמוך ממחיר השוק, ועוד ייתן לי ליהנות להזכיר אותה לצד ג' ולהרוויח על זה. אז קודם כל אני מבטיח לכם שאתם הולכים לקבל תשובה מוחלטת, וזה בעצם עסקת win-win, אתם תראו ששני הצדדים מרוויחים מזה, וברגע שנפרוץ את המחסום המחשבתי, יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות עסקאות כאלה. אבל לפני זה אני רוצה לשתף אתכם בנתון שלטעמי הוא נתון מאוד 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 מעניין. במדינת ישראל יש היום כ-160 אלף דירות ריקות. גם אם נגזים ונפריז ונגיד שחצי מהדירות האלה שייכות לתושבי חוץ, אנחנו עדיין מדברים על 80 אלף דירות, וברור לכם שזה לא המספר, נכון? יש עדיין כ-100 אלף דירות ריקות במדינת ישראל, דירות שהבעלים שלהם, מכל מיני סיבות, בוחרים להשאיר אותם ריקות, ולא להזכיר אותם. לא להוציא אותם לשוק ההשכרה בעצם. תוסיפו לזה את כל הנכסים שגם ככה מפורסמים להשכרה בכל זמן נתון, ומה שקיבלנו זה בעצם הזדמנות מאוד 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 גדולה לבצע עסקאות שכירות משנה. אנחנו בעצם צריכים רק לדעת איך להציג את זה נכון לבעל הדירה, איך לגרום לו להבין מה היתרונות ומה הוא מרוויח מזה, איך לדעת איך אנחנו ממקסמים את השכירות ובעצם מצליחים להוציא עסקה לפועל, איך כמו שוויוורק הבינו מה היכולות, צרכים ורצונות של סוחרי המשרדים, ובעצם איך הם מתאימים ונותנים להם חבילה שמתאימה להם, ואז הם לוקחים שטחים גדולים ומחלקים אותם לחתיכות קטנות, אותו דבר גם אנחנו. אם אנחנו נבין מה אותה קבוצה הומוגנית של סוחרים בכל אזור ואזור רוצה, אנחנו נוכל להוציא המון עסקאות כאלה לפועל. אבל בואו קודם כל נענה על השאלה הראשונה שאלתה לכם, אני בטוח לראש, בזה שאמרתי לכם ששכירות משנה זה בעצם סוג של סאבלט. אנחנו סוחרים נכס מבעל דירה ומזכירים אותו לצד ג'. אז למה שבעל דירה יסכים וירצה לתת לנו בעצם לסחור ממנו את הנכס, ייתן לנו את האפשרות להזכיר אותו לצד ג', יבין שאנחנו מרוויחים מזה, ועדיין למה שהוא ירצה לצאת פרייר. שלפני שאני עונה לכם על זה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם היום שאנחנו, כל אחד, לא משנה מזה, רוכש דירה להשקעה, האם רכישה דירה להשקעה זה השקעה אקטיבית או פסיבית? האם אנחנו שאנחנו רוכשים דירה להשקעה, האם זה השקעה פסיבית? האם אנחנו באמת אין לנו התעסקות בדירה, או שזה השקעה אקטיבית? אפילו די ברור לי, כבר דיברנו על זה בהרבה מאוד מהלייבים, ובלי שאתם רושמים את התשובה עדיין, כי אנחנו תמיד בדילי קצת, ברור לי שאתם יודעים כבר מה התשובה, והשקעה בנדלן זה השקעה, רכישה דירה להשקעה, סליחה, זה השקעה אקטיבית לחלוטין, יש לנו החלפת דיירים, ויש לנו תחזוקה של הדירה, והתפוצצות של הדוד, ואלף ואחת דברים, ובעצם, כל הדברים שאני הולך להסביר לכם עכשיו, למה בעל נכס ירצה להזכיר לנו את הדירה, ושאנחנו נוכל לקבל את האפשרות, בעצם להזכיר אותה לצד ג', מושתת על כמה עקרונות שיהיו מאוד מאוד חשובים לנו גם לשלב המסע ומתן, ואנחנו חייבים להבין אותם. עכשיו, בואו נשים רגע את עצמנו בנעליים של בעל הנכס. בעלי נכסים רבים עוברים כמה דברים בתהליך ההשכרה. אחד, הם מבינים שהרבה פעמים מתחלף להם המון דיירים, ואז בעצם הם בחיים לא מצליחים ליהנות מ-12 חודשים בשנה. כשאנחנו מחזיקים נכס לטווח ארוך, יש לנו עלויות החזקה, יש לנו עלויות של החלפת דיירים, יש לנו חודשים ריקים, ויש לנו, לבעלי נכסים שלא עובדים נכון, יש לנו גם הרבה פעמים בעיות עם סוחרים. דיירים שלא משלמים, דיירים שלא רצו להתפנות בזמן. עכשיו, אם אנחנו נדע לתת להם חוזה ארוך טווח, אנחנו בעצם נדע להפוך להם את ההשקעה להשקעה פסיבית, ניתן להם ראש שקט ל-12 חודשים בשנה, נדע לקחת את כל האחריות של התחזוקה עלינו, ונדע לאפשר להם ראש שקט, אנחנו נהפוך להם את ההשקעה להשקעה פסיבית. אנחנו ניתן להם ביטחון בדירה שלהם. עכשיו, תתפלו לשמוע שבדירות להשקעה, לא תמיד מה שמעניין את בעל הנכס, זה רק כסף. לא תמיד מה שמעניין אותו, זה השכירות הגבוהה ביותר שיכול לקבל. ואם הוא יודע ומבין שאני הולך לתת לו את כל מה שאין בהשקעה רגילה בדירה להשקעה, אני הולך לתת לו ראש שקט, 12 חודשים בשנה, השקעה פסיבית לחלוטין, לוקח את כל התחזוקה עליי, ובעצם הופך את ההשקעה שלו באמת להשקעה פסיבית, אנחנו נוכל להגיע למצב שאנחנו יכולים להזכיר ממנו, לסחור ממנו את הדירה, ולהזכיר אותה לצד ג' במחיר יותר גבוה ממה שהוא הזכיר לנו את הדירה. בעצם אנחנו יכולים לסחור את הדירה מתחת למחיר שוק. עכשיו, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואנחנו נדבר עליהם בהמשך, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נהנים מ-12 חודשים, ואיך אנחנו לוקחים בחשבון את עלויות התחזוקה, ועדיין העסקה יוצאת לנו רווחית, אני בטוח שזה עבר לכם עכשיו בראש, ואנחנו ניגע בהכל, אבל לפני הכל, מה אנחנו מרוויחים מזה? ולמה מאוד מאוד חשוב להבין שגם אם זו עסקה שלוקח טיפה זמן להשיג אותה ולהגיע אליה, וצריך לעבוד בשבילה, למה עסקה מאוד מאוד מעניינת? קודם כל, אנחנו יוצרים תזרים מזומנים חיובי, אנחנו מעלים את רמת החיים שלנו. גם אם אנחנו נרוויח על נכס כזה 1,000 שקל בחודש, 1,500 שקל בחודש, אנחנו מעלים את רמת החיים ב-1,000-1,500 שקל בחודש. ואם נצליח לעשות כמה עסקאות כאלה בשנה, שתי עסקאות כאלה בשנה, וזה עסקאות שברגע שהתחלנו אותן, הן לטווח ארוך, הן ל-8, 10, 12 ו-15 שנה קדימה, אנחנו בעצם מבטיחים את העלאת המשכורת החודשית שלנו להמון המון שנים קדימה. אנחנו עושים תשואה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. גם אם אנחנו צריכים לשפץ את הנכס, וזאת תהיה ההשקעה היחידה שלנו בו, השקעה של כמה עשרות אלפי שקלים, אנחנו עושים תשואה חודשית מאוד מאוד גבוהה על הכסף שלנו, או על זה שלא שמנו כסף בכלל. וכמובן, אנחנו יהיה לנו את האופציית רכישה, אנחנו נהיה הראשונים לרכוש נכס כזה, ואנחנו מגדילים את מקור ההכנסה שלנו. עכשיו, אם בעל הנכס יבין את היתרונות שלו, ואנחנו מבינים את היתרונות שלנו, אנחנו יכולים לעשות פה עסקת win-win לכל הצדדים. עכשיו, בכלל עסקת נדלן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא מחפשים את בעל הדירה. אנחנו לא מחפשים את הנכס הנכון, אנחנו מחפשים את בעל הדירה הנכון. אנחנו מחפשים את בעל הדירה שנכווה מסוחרים, שהדירה שלו עומדת ריקה, שלא התאים את הדירה שלו לשוק הפוטנציאלי שבה הדירה נמצאת. הוא מנסה להזכיר דירה שצריכה שיפוץ באזור שכל הדירות משופצות. הוא מנסה להזכיר דירה לא מרועטת באזור שהסוחרים דורשים ריהוט. הוא מנסה להזכיר דירה גדולה באזור שהביקוש הוא על ידי זוגות צעירים. ואולי אפילו הוא לא יודע שיש סוחר בשוק שמוכן לשלם יותר, כמו אזורים שבהם יש, אפשר להזכיר את הנכס למקומיים ולקבל X, ולהזכיר את הנכס לפועלים ולקבל 2X. אז יש המון המון סיבות למה בעל הנכס, איזה סוג בעל נכס אנחנו מחפשים, אבל אנחנו חייבים להבין שלכל דירה יש את המחיר שלנו יש שווה לשלם עליה, ואנחנו צריכים למצוא את בעל הדירה הנכון. עכשיו, כדי שאנחנו נדע כבר לנסות למפה טיפה את בעלי הדירות, אנחנו צריכים למצוא בעלי דירות שגרים רחוק מהנכס שלהם, יש להם קושי בתפעול שלו, הם רכשו אותו לפני הרבה שנים בדרך כלל, הם נכוו בעבר מדיירים, הרבה פעמים אתם תראו כבר במודעות להשכרה, אתם תראו כל מיני דרישות הזויות, בעלי דירה שרושמים מראש, גם ערבות בנקאית, גם צ'ק בנקאי, גם ערבים, גם תלושי מזכורת, בעלי דירה שבשיחה מתחילים לחקור אתכם, במה אתם עובדים, האם אתם מוכנים להציג תלושי מזכורת, האם אתם נשואים, האם מי מוכן לחתום עליכם ערבות, כל מיני דרישות שלא לא רלוונטיות כל כך בדרך כלל בשלב הזה, ואלה בעלי הדירות שאנחנו מחפשים. אלה, ואלה שהדירה שלהם במצב מאוד מאוד ירוד, או במצב שלא מותם לצרכים ולרצונות של הסוחרים בשוק. עכשיו, בעצם מה שהם רוצים בעלי הדירות האלה, הם רוצים שקט. יותר מצועה גבוהה ויותר ממקסום דמי הסחירות, אנחנו מחפשים את בעלי הדירות שרוצים שקט. הם רוצים שאני אתן להם ראש שקט, אני אתן להם חוזה ארוך טווח, אני אתן להם ביטחונות מאוד מאוד גבוהים, ואני בעצם אוכל לסחור את הנכס, להזכיר את הנכס במחיר נמוך ממחיר השוק, ולהזכיר אותו לצד ג'. עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב שתבינו שהדברים האלה נמצאים כמעט בכל שוק, ובכל שוק יש דירות נטושות, יש לנו עסקה כזאת ברמת גן, עסקת שכירות משנה על שתי דירות מחוברות, יש לנו בבאר שבע, וזה קורה בכל הארץ. מה שכן הייתי ממליץ, זה לבחור אזורים שבהם יש ביקוש חזק להשכרה, ביקוש קשיח, משהו ש... או אזור אוניברסיטה, או אזור של צעירים, או אזור שיש סוחר מיוחד, סוחרים שהם פועלים, שהקבלנים מוכנים לשלם הרבה, ואנחנו נדבר בהמשך על איך לבחור אזור בצורה נכונה. עכשיו, כל דבר בתחום שאנחנו מדברים עליו, תמיד מתחיל מהבסיס של הפירמידה. פה הבסיס של הפירמידה זה חקר השוק. כדי לעשות עסקת שכירות משנה טובה, אנחנו חייבים להקדים, לפני שיוצאים לראות דירות, ולפני שהולכים לחפש נטושות, אנחנו חייבים לעשות חקר שוק. עכשיו, אולי נעשה לייב שלם רק על חקר שוק, גם לעסקאות אקזיט וגם לעסקאות שכירות משנה. היום אנחנו נתמקד בכמה טיפים מאוד מאוד מצומצמים, שיכולים לקדם אתכם במהירות מאוד גבוהה, איך לחקור אזור, אך ורק במטרה, לעסקת שכירות משנה. אז קודם כל, אתם בוחרים אזור מצומצם, שיש בו אותו סוג של בנייה. אנחנו עושים את זה גם בעסקאות אקזיט, לעסקה הראשונה שלכם זה משהו שיקל עליכם מאוד, כי בעצם אפשר לעשות העתק הדבק מאחד לשני, אנחנו בוחרים אותו סוג של בניינים, 3-4 קומות ללא מעלית, 5-6 קומות עם מעלית, בתים פרטיים, אנחנו לא בוחרים שוק שהוא עם בנייה מעורבת, שיש בו גם בתים פרטיים, גם בניינים ללא מעלית וגם בניינים עם מעלית. אנחנו בוחרים שוק מצומצם, כדי שהקבוצה ההומוגנית, אותה חתך אוכלוסייה שסוחר שם דירות, יתייחס לכל השוק באותה צורה, ואנחנו נדע שיש סוג אחד של אוכלוסייה שאליו אנחנו מתרכזים. אז איך בודקים מי הוא הסוחר הפוטנציאלי באזור, והאם בכלל יש ביקוש להשכרה? כי אנחנו לא ניכנס לאזור שאין בו ביקוש לסחירות, במטרה לעשות עסקאות סחירות משנה. אז קודם כל, אני אכלת לכם שתי טיפים מאוד מעניינים, בלי לצאת מהבית בכלל. אחרי שבחרתם אזור, בחרתם שכונה. גיליתם דרך גוגל מאפס שהבנייה היא בנייה זהה. יש לכם שכונה ואזור מצומצם של רחובות, שבהם החלטתם להתמקד. תיכנסו לקבוצת, תיכנסו לפייסבוק, תחפשו בפייסבוק את קבוצות ההשכרה של אותה עיר או אותה שכונה. לרוב השכונות יש היום קבוצות השכרה, וגם אם אין לה שכונה ספציפית, אז יש לה עיר. ופשוט תעלו פוסט, תרשמו פוסט, ותבקשו עזרה. תגידו שאתם הולכים לרכוש נכס באזור, ומאוד מאוד מעניין אתכם לדעת מי הסוחרים באזור, מה הם מחפשים, מה היה חשוב להם, זה בעצם מה חשוב להם בדירות, האם הם צריכים דירות משופצות או לא משופצות, כמה הם משלמים, תעשו כמה פוסטים כאלה, אחד בתור סוחר פוטנציאלי, ואחד בתור בעל דירה שרוצה לקבל אינפורמציה, ותצליבו בין המידע שתקבלו. הדרך השנייה, עוד מהבית, עכשיו אתם תתפלו, דרך אגב, דרך קבוצות הפייסבוק, כמה מידע אנשים יתנו לכם. אם תרשמו פוסט נכון ותבקשו עזרה, ותרשמו לשלוח לכם הודעות בפרטי, תשבו יום שלם רק להתחיל לסנן את ההודעות ולסדר את המידע. וזה מדהים, עוד לא יצאנו מהבית. הדרך השנייה והמאוד מעניינת, זה להתקשר למודעות להשכרה. אתם נכנסים ליד 2, מדור השכרה, ומתקשרים לבעלי דירות שמפרסמים את הדירה שלהם להשכרה. וגם להם, אתם פשוט מבקשים מהם עזרה. אתם אומרים שאתם הולכים לרכוש נכס באזור, ומאוד מאוד חשוב לכם לדעת מי שכר מהם את הדירות בעבר, כמה הוא שילם, על מה, האם היה להם בעיה עם סוחרים מסוימים, איזה סוג אוכלוסייה, מי הם, כל מידע שיכול לעזור לכם להגיע בעצם לתשובה, על 3 פרמטרים. 1. מה יכולת השכרה באזור? 2. מה צריכים, מה הצורך של הסוחר, ומה הרצונות שלו. מה הוא חייב שיהיה בדירה, ומה אם יש בדירה זה פלוס. עכשיו, ברגע שאתם גם תעשו את המודעות בקבוצות הפייסבוק, וגם תעשו את אותה פעולה, שיחות לבעלי דירות, כבר פה אמור להיות לכם קבוצה הומוגנית מסוימת, שהם סוחרי הדירות המרכזיים בשוק. מי הם? סטודנטים, חבר'ה מורים מהישיבה באותה שכונה, אתם תבינו את האינפורמציה הזאת אך ורק מלהסתכל על הפוסטים שיש בקבוצות להשכרה, מהאינפורמציה שסוחרים ישמו לכם בפרטי, ומבעלי דירות שדיברתם איתם. שלב ב' של החקר שוק שלכם, הוא לצאת לראות דירות להשכרה. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו חייבים להבין מה המוצר שיש היום בשוק, עם מה אנחנו הולכים להתחרות, איפה אנחנו יכולים לתת ערך מוסף בדירות. ככל שתראו יותר דירות להשכרה, תדעו, על מה אנשים מבקשים כסף, ואיך אתם יכולים לקלוע לסוחר הפוטנציאלי. וכמובן, כמובן, כמובן, צאו לשטח, תמצאו סוחרים פוטנציאליים, שגרים היום בשוק, שסוחרים דירות, ותדברו איתם. תשאלו אותם מה חשוב להם, מה חשוב להם בדירה שיש להם, על מה הם היו מוכנים לשלם יותר. בסוף החלק הזה, שזה החלק הכי חשוב להמשך הדרך, אתם בעצם צריכים לקבל תשובה ספציפית. התשובה הזאת מורכבת מכמה חלקים. היא מורכבת ממי הוא הסוחר, איזה קבוצה הומוגנית שקיימת בשוק, מה היכולת השכרה שלו, מה הצרכים שלו ומה הרצונות שלו. אם יש לנו את זה, יכולים להתקדם לשלב הבא. אם אין לנו, צריך להמשיך לעשות פעולות עד שנוכל להגיע למצב שאנחנו יודעים מי הסוחר בשוק. אז בואו גם נעשה סיכום קצר עד לפה. בסדר? נעשה סיכום קצר ונראה אם יש לכם שאלות. ואיך אנחנו יכולים להמשיך לחדד בלייב הזה עוד כמה דברים שיכולו לעזור לכם להגיע לעסקאות שכירות משנה. קודם כל היום אנחנו מדברים על עסקת שכירות משנה. עסקת שכירות משנה זה סוג של סאבלט. אנחנו בעצם סוחרים דירה מבעל נכס ומזכירים אותו לצד קימל. היתרונות שבעל הנכס מקבל מאיתנו זה ראש שקט, 12 חודשים בשנה של שכירות, כל ההחזקה של הדירה היא עלינו, אין לו טלפונים מסוחרים יותר, אין לו דוד שיתפוצץ, אנחנו מטפלים בהכל. ואם הצלחנו לגרום לו להבין את זה, שבלעדינו אין לו 12 חודשים בשנה, ובלעדינו אין לו ראש שקט, יש לנו כבר עכשיו חלק מהכלים שישמשו אותנו במסע ומתן להוציא עסקאות כאלה לפועל. איזה בעלי דירות אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים בעלי דירות שנחוו בעבר מדיירים. אנחנו מחפשים בעלי דירות שהדירות שלהם לא מותאמות לשוק. אנחנו מחפשים בעלי דירות שגרים רחוק מהנכס שהם קנו, שיש להם קושי בתפעול שלו. אנחנו מחפשים בעלי דירות שכבר בשלב השיחה הטלפונית, אנחנו מבינים שהם רוצים שקט. והדבר שהכי מעניין אותם זה לא הכסף, זה שיש סוחר עם ביטחונות מרובים, שיש סוחר שיש לו מישהו שיחתום עליו מה שנקרא ערבות, שיש סוחר שייתן להם ראש שקט. אלה בעלי הדירות שאנחנו מחפשים. עכשיו, לפני שאנחנו יוצאים לעשות חתירה לעסקה, אמרנו, אחד השלבים הכי ראשונים בדבר הזה זה חקר השוק. איך אנחנו עושים חקר שוק? חקר שוק זה משהו מורכב, יש המון פרמטרים, נתתי לכם היום בינתיים כמה טיפים, אחד אתם בוחרים אזור מצומצם עם בנייה זהה, זה ייתן לנו כמה דברים, אחד לעשות העתק הדבק בין מה שהבנו בדירות לבין דירות שנרצה בעצם אחרי זה להזכיר, שתיים זה ייתן לנו להבין מה היכולת השכרה בכל אותו אזור, שלוש זה ייתן לנו את הידיעה שאותה קבוצת אנשים, אותה קבוצה הומוגנית, סוחרת דירה בכל האזור הזה, לעומת אם זה היה בנייה לא זהה, ודיברנו על איך מתחילים, ואמרנו שהשלב הראשון הוא חקר השוק. איך אנחנו עושים חקר שוק מהיר, שיכול להביא אותנו לתוצאות טובות? אז אנחנו בוחרים בנייה זהה, אנחנו עושים, מפרסמים הודעות, בבקשה לקבל מידע ואינפורמציה, בקבוצות הפייסבוק השונות להשכרה באותה עיר ובאותה שכונה, פעם אחת אנחנו מפרסמים בתור סוחר פוטנציאלי שרוצה לעבור לאזור, ובעצם מנסה להבין כמה משלמים, איזה סוג דירות יש, איזה חלק בשכונה טוב יותר ואיזה חלק פחות. פעם שנייה אנחנו מפרסמים בתור בעלי דירות שרוצים לרכוש נכס להשכרה, ואכפת לנו מאוד לדעת מה הסוחרים הפוטנציאליים שלנו רוצים, האם הדירה צריכה להיות משופצת או לא, מרועטת או לא, כמה הם מוכנים לשלם, ועוד ועוד ועוד. השלב השני בחקר שוק, בשלב של להתקשר לבעלי דירות שמפרסמים את הדירה שלהם להשכרה, ולשאוב מהם כמה שיותר אינפורמציה, וכמה שיותר דברים שחשובים לנו לדעת. בסוף החלק הזה, אחרי שגם נצא לראות דירות להשכרה, ונבין מה המוצר שיש בשוק, עם מה אנחנו מתחרים בעצם, ניקח מאנשים אחרים, דברים טובים שהם עשו בדירות, ונבין למה יש דירות ריקות, ואיך אנחנו יכולים לפצות על זה, השלב הבא שלנו זה להגיע לסיכום. הסיכום שלנו הוא בעצם ההבנה, הסיכום שלנו בעצם ההבנה, מי אותה קבוצה הומוגנית שסוחרת דירות באזור, מה היכולת השכרה שלהם, מה הצרכים, מה הם חייבים שיהיה בדירה, ומה הרצונות שלהם, וכמובן שנצא לשטח, ונדבר עם סוחרים שכבר גרים באזור, ונבין מהם הכל. אז לפני שאני ממשיך הלאה, קודם כל אם יש לכם שאלות עד לפה, תרשמו לי, אני רואה שאתם רושמים שרואים ושומעים מצוין, אני שמח, כי היה איזושהי תקלה קטנה באמצע. טלי שאלה אותי, זה רלוונטי גם למשרדים לעלות פוסט, אני מקווה שהבנתי את השאלה שלך, אני אענה, ואם לא הבנתי אז תשאלי אותה שוב. גם במשרדים את יכולה לעלות, גם שיש לך משרד שאת רוצה להזכיר, ואת רוצה להגיע בעצם לחקר שוק ולהבין מי הסוחר הפוטנציאלי, כמה הוא מוכן לשלם, את יכולה לעלות פוסטים. אני מציע לעשות את זה תמיד לא מהמשתמשים שלכם, כי אחרי זה אתם תרצו באמת לפרסם מהם. ואת יכולה גם באותה מידה לעשות חקר שוק ולהתקשר לבעלי משרדים שמפרסמים את הדירה, את המשרד במקרה שלך להשכרה, ובעצם ככה את יכולה לקבל אינפורמציה שתעזור לך להבין מי אותה קבוצה שסוחרת משרדים באזור ומה חשוב לה. ואם טלי, אם השאלה הייתה משהו אחר כי לא הבנתי אותה, אז תרשמי לי. אם יש לכם שאלות עד לפה, על שכירות משנה, איך מתחילים, על חקר השוק, ועל, או על למה שבעל הדירה ירצה, בעצם להזכיר לנו, ואנחנו נוכל להזכיר לצד ג', תרשמו לי ואני אענה לכולכם. בינתיים אנחנו נתקדם לשלב הבא, בעצם אחרי החקר שוק, אנחנו מגיעים לשלב שהוא, שלב החתירה לעסקה, אנחנו נחלק אותו לשני חלקים, חלק אחד זה הדירות הנטושות, וחלק שני זה הדירות שכבר מפורסמות להשכרה. עכשיו, זה משפט שאני אגיד אותו שוב, וכבר אמרתי אותו בלייב, ואנחנו נגיד אותו עוד הרבה פעמים בהמשך, אנחנו מחפשים את בעל הדירה הנכון. לכל עסקת נדלן, אנחנו מחפשים את הבן אדם הנכון. בעסקאות אקזיט, אנחנו מחפשים את מי שיש לו כורח מציאות, מי שיש לו סיבת מחירה. בעסקאות שכירות משנה, אנחנו מחפשים את מי שנכווה בעבר מדיירים. עכשיו, בואו רגע נדבר על כל אחד מהדרכים. יש לנו בעצם שתי אופציות. אופציה אחת זה דירות נטושות, ואופציה שנייה זה דירות שכבר מפורסמות להשכרה. קודם כל דירות נטושות. איך אנחנו מאתרים אותם? דיברנו על זה בעבר, נעשה על זה הקדמה קצרה. איזשהו חזרה קצרה יותר נכון. אחד, בשוק שאתם יוצאים לעבוד בו, תפתחו את העיניים. כבר מחוץ לבניינים אנחנו הרבה פעמים רואים חלונות שבורים. בחדרי מדרגות אנחנו רואים תיבות דואר עם המון המון מכתבים. אנחנו רואים ידיות עם מלא אבק. אנחנו רואים דירות ללא שעון מים. הדרך השנייה זה לדבר עם התושבים. כשאתם נמצאים כבר בשטח, תשאלו את האנשים. האם הם מכירים דירה שריקה באזור? האם הם מכירים דירה שלא גרים בה כבר תקופה ארוכה? שלמה, ראיתי את השאלה ואני מיד אענה. הם יוכלו לכוון אתכם, וככל שתגיעו ליותר ועדי בתים באזור, בכלל תוכלו להגיע להרבה דירות ריקות, בלי להתאמץ הרבה. עכשיו, כשאנחנו פונים לבעלי דירות, שהנכס שלהם הוא נכס נטוש, מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל להבין, הרבה מהנכסים הנטושים, בעלי הדירות לא רוצים בכלל להזכיר. למה? אני לא הבנתי את זה בעבר, ובאחת השיחות שלי לבעלי דירות נטושות, שאלתי אותו, למה אתה מחזיק את הנכס כל כך הרבה זמן ריק, ואתה לא רוצה למכור אותו? אני התקשרתי אז לגבי מחירה. ואז הוא אמר לי משפט שהפיל לי הסימון להמשך ההתעסקות עם בעלי דירות נטושות. הוא אמר, הכסף שלי בדירה הזאת צמוד למדד הנדלן. מדד הנדלן בטווח הארוך תמיד עולה. אין לי משהו אחר לעשות עם הכסף. אם אני אשים אותו בבנק, אני ארוויח כלום, להפך הערך שלו ישחק, ואני לא רוצה להתעסק עם דיירים. לא רוצה להתעסק עם דיירים. לא שווה לי, עוד כמה שקלים האלה בחודש מבחינתו, בשביל הבלגן שאולי ירסו לי את הבית, אולי, אולי בעצם לא יפנו לי את הדירה, אולי אני אצטרך כל הזמן להתעסק איתם, וזה הפיל לי הסימון מסוים. ולכן אנחנו היום, גם שאני פונה לבעלי דירות נטושות, אני לא פונה בתור מי שרוצה לקנות, גם שאני מחפש אקזיט, אני תמיד קודם כל מתחיל מהשכרה. ורק בפגישה פנים מול פנים, אני מדבר על השכרה לטווח ארוך. גם אתם, גם שתתקשרו כבר לדירות להשכרה, אנחנו לא נדבר ישר על שכירות משנה, אנחנו קודם כל נדבר על השכרה לטווח ארוך, ונראה איך הצד השני מגיב לזה, האם זה משהו שמעניין אותו. מי שאנשים, בעלי דירות, שמאוד מאוד חשוב להם כל שקל, לא ירצו גם השכרה לטווח ארוך. זה לא יעניין אותם, כי הם יבינו, אנחנו שאנחנו נסביר להם שאנחנו מחפשים השכרה לטווח ארוך, אנחנו מחפשים גם מוזלה במחיר. אם בשלב הזה כבר אנשים לא רוצים, הם לא אנשים בשביל העסקה שלנו. אז דירות נטושות, אנחנו מחפשים אותם, מאתרים אותם, הסברנו לכם בעבר איך מגיעים לבעלי הדירות האלה, איך משיגים את המספר טלפון שלהם, ואנחנו מתקשרים ופשוט מדברים איתם על השכרה, מנסים לקבוע איתם פגישה. אם אנחנו מצליחים בשיחה להבין שיש להם חשש מהשכרה, אנחנו ננסה לדבר איתם על השכרה לטווח ארוך שכל האחריות היא עלינו. קחו בחשבון שבהרבה מהדירות הנטושות זה מחסום שתצטרכו לשבור להם עוד בטלפון. את זה שאנחנו הולכים להזכיר מהם את הדירה, בעצם הם הולכים להזכיר לנו את הדירה, ואנחנו הולכים לסחור אותה לטווח ארוך, שכל האחריות והתחזוקה היא עלינו, ולכן יהיה להם ראש שקט, והם לא יצטרכו להתעסק איתנו. הם לא יצטרכו לקבל טלפונים ולא לחפש דיירים אחרים. הדרך השנייה זה דירות להשכרה. בואו נעלה רק לפני זה לשלומו, בכמה פחות ממחיר השוק אנחנו מחפשים. אוקיי, בעסקת שכירות משנה זה קודם כל מאוד אינדיבידואלי. כל בן אדם ירצה להיכנס לעסקה כזאת בשביל סכום כסף אחר. יש שיגידו שאם הם ירוויחו 1,000 שקל בחודש זה מצוין, אם הם ירוויחו 500 זה מצוין, ויש שיגידו שפחות מ-1,500 שקל הם לא נכנסים לדבר הזה. לכן, מה שאני ממליץ, זה כל אחד להבין כמה שווה, כמה שווה לו להרוויח בעצם בשביל להתעסק בכזה דבר. הכלל אצבע שלי הוא אם אני לא משפץ את הדירה ולא נוגע בה ומשקיע כסף, אני רוצה להרוויח מינימום 1,000 שקלים בחודש, ואם אני משפץ את הדירה, אני רוצה להרוויח לפחות פי 2, 2,000 שקלים בחודש. וכמובן שאנחנו נדבר בהמשך איך עושים דוח עסקה מסודר, ואיך יודעים כמה רווח באמת יהיה לנו אחרי כל ההוצאות. מבחינת מיסוי על הרווחים, העסקאות שכירות משנה ובכלל הכנסות מסכירות, קודם כל יש לייב שאליאור עשה על מיסוי, הוא דיבר בו גם על מיסוי מסכירות. בכל מקרה אני ארחיב בהמשך נתי על איך כל המיסוי הזה עובד, עד בכל מקרה על הכנסות מסכירות עד 5,000 שקלים בעל דירה פטור, פה זה יכול להיחשב בכמה דרכים, אני אדבר על זה בהמשך, אבל קחו בחשבון שגם אם יש על זה מס, זה כמו כל רווח שאנחנו מרוויחים, וזה בסדר גמור, אני בעד לשלם מיסים על רווחים. גם פה, המס אם ויחולו על רווחים. אני אגיע לזה בהמשך. עכשיו, אנחנו מדברים כרגע על חתירה לעסקה דרך דירות להשכרה. גם פה, בדירות להשכרה, מה שמעניין אותנו למצוא, זה נכסים שלא מותאמים לשוק, ובעלי דירות שלא, שמאוד מאוד 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 מפחדים מהסוחר הפוטנציאלי. הם מאוד 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 רוצים ראש שקט, והם רוצים בעצם פחות מהכסף, את זה שמי שיהיה ויגור להם בבית, ישמור להם על הנכס. ופה אנחנו נכנסים לתמונה. עכשיו, איך השלבים עובדים? איך בכלל זה עובד? אז קודם כל אנחנו עושים שיחת טלפון ראשונית, אם זה לדירות נטושות, ואם זה לדירות להשכרה. אנחנו מקבלים פרטים על הנכס, שואלים אם זה בדירות נטושות, האם השכרה לטווח ארוך זה משהו שיכול לעניין אותם. אם זה דירות להשכרה, אני מציע לצאת לראות את הדירה, ורק בשטח, בפגישה הראשונית, בעצם לדבר על השכרה לטווח ארוך. כל הפגישה הראשונית מטרתה, להתחבר לצד השני, ולהבין עד היום איזה סוג בן אדם הוא, כמה חשוב לו הכסף החודשי, וכמה חשוב לו הראש שקט. האם הוא נכווה בעבר מדיירים, האם היו לו דיירים שלא שילמו. ככל שנדע יותר נתונים על הצד השני, יהיה לנו יותר קל בהמשך. אחרי הפגישה הראשונית אנחנו עושים סינון. אנחנו מתחילים להוריד את כל בעלי הדירות, שבעצם לא רוצים השכרה לטווח ארוך, או שמה שחשוב להם זה כל שקל, או שקנו את הדירה בתקופה האחרונה, או שכבר שיפצו אותה בהרבה מאוד כסף, וחשוב להם כל שקל שהם יקבלו עכשיו על שכירות. אנחנו בעצם מחפשים את בעלי הבתים הרלוונטיים. אחרי הסינון הזה, אנחנו עושים תחשיב עסקה ספציפית לדירה הזאת. אנחנו נדבר בהמשך איך עושים את התחשיב עסקה הזה, איך אנחנו לוקחים את ההוצאות בעצם שיש לנו על הדירה, ואת ההכנסות, ומבינים כמה כסף יישאר לנו כל חודש. ואז אנחנו הולכים לפגישה שנייה. תמיד, תמיד, תמיד נעשה את זה בפגישה פנים מול פנים, נבוא לראות עוד פעם את הבית. הפגישה הזאת מטרתה, קודם כל, לגרום לבעל הדירה להבין מה כל היתרונות שלו בהשכרה לטווח ארוך. עכשיו דיברנו על זה בתחילת הלייב הזה. היתרונות הם ראש שקט, 12 חודשים בשנה, שאין את זה לאף בעל דירה. גם עכשיו אתם צריכים להגיד לו, בזמן הזה שהדירה שלך עומדת ריקה, כמו כל פעם שיוצא דייר, אתה לא מקבל 12 חודשים בשנה. אני ידע לתת לך 12 חודשים בשנה בטווח הארוך, אני ידע לתת לך את כל השקט שאתה צריך, כי בעצם כל הטלפונים מעכשיו, כביכול שהיית אמור לקבל על בעיות, אתה לא צריך לקבל אותם יותר, כי אני סוחר את הדירה לטווח ארוך. מה שאני רוצה בתמורה, זה מחיר שהוא יותר הוגן מהמחיר שאתה מבקש עכשיו, בהתאם למה שאתה מרוויח. אם הפגישה הולכת טוב, אפשר כבר פה לדבר על זה, שאנחנו בעצם בהמשך נרצה את האופציה, גם לדעת להזכיר את הדירה לצד ג' למה? כי אנחנו סוחרים דירה לטווח ארוך, ואף אחד לא יודע מה יהיה מחר. עכשיו, טווח ארוך, בואו רגע נדבר בכלל מה זה. גיא, טוב שהזכרת לי. טווח ארוך, הוא מתחלק לשניים. במקרים שאנחנו צריכים להשביח את הדירה, ובעצם לשים בה כסף, ובמקרים שלא. גם פה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי לכם, אבל אני אתן לכם את כלל האצבע שלי. בנכסים שאני לא צריך לשים כסף, אנחנו מדברים על 4 שנים עם אופציה לעוד 4 שנים. בנכסים שאני צריך לשים כסף, המינימום הוא 5 פלוס 5. 5 שנים עם אופציה לעוד 5 שנים. דרך אגב, יש גם הרבה מאוד אנשים שגם אם הם נכנסים לעסקה והם לא צריכים לשפץ, הם יקחו גם ל3 שנים, כי לא אכפת להם. אם הם יודעים להרוויח כסף מ-day one, כל בסדר. פה היא ההחלטה שלכם. אני אישית מעדיף בעסקאות האלה לדבר על מינימום ל4 שנים, עם אופציה לעוד 4 שנים. האופציה היא כמובן שלכם. אני חושב שלהיום אנחנו נסתפק בזה, כי באמת שכירות משנה זה תחום שהוא מאוד 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 ארוך. אנחנו נעשה עוד לייב על שכירות משנה, שם נדבר על הכנת הדוח, איך אנחנו מכינים דוח מסודר, מה הם שלבי המסע ומתן בתהליך הזה, מה חייב שיהיה בחוזה, ואיך אנחנו בעצם פותרים לבעל הנכס, כי תמיד יהיו לו כמה שאלות, מה יקרה אם הוא ירצה למכור, מה יקרה אם הוא ירצה בעצם להשתחרר מהחוזה, איך אנחנו פותרים לו את הבעיות המרכזיות שיעלו לו, ואנחנו נעשה איזשהו, ניקח שתי מקרים שלנו, ואולי אפילו מקרה של בוגר שלנו, וננתח אותם ביחד, נעשה איזשהו סטאדי קייס כזה, על מקרים אמיתיים שהיו לנו מהתקופה האחרונה, על עסקאות שכירות משנה, ואם אני אצליח, אני אפילו להביא לפה בשבוע הבא בוגר שעשה עסקת שכירות משנה, שידבר איתכם ביחד איתי, על איך הוא עשה את זה, מה השלבים בתהליך, איפה היו לו קשיים ואיך הוא התגבר עליהם, אבל אני חושב שפשוט אני לא רוצה להפיל עליכם יותר מדי ביום אחד, ודיברנו היום די הרבה, על איך לעשות חקר שוק לפני עסקת שכירות משנה, איזה בעלי דירות אנחנו מחפשים, מה היתרון שלהם בזה, למה זה עסקת ווין ווין לכל הצדדים, ואיך בעצם אנחנו יכולים, עם הבנה נכונה, לגרום לצד השני, לראות את היתרונות בדבר הזה, ולגרום לו לרצות, שאנחנו נסחור, נזכיר ממנו בעצם נכס, מתחת למחיר שוק, והוא עדיין ירצה לעשות איתנו את העסקה, כי בעצם הדבר שהכי חשוב לו זה לא כסף, זה ראש שקט. אז אם יש לכם שאלות על שכירות משנה, תרשמו לי. מי שרוצה לקבל התראה על הלייב הבא של שכירות משנה, תרשמו אני. אנחנו נשלח לכם כמה דקות לפני הלייב הבא הודעה שהלייב הולך להתחיל. בלייב הבא אנחנו נדבר, כמו שאמרתי, על על הפגישה השנייה, על המסע ומתן עם בעל הנכס, אנחנו נדבר על סטאדי קייסים, נבדוק מקרים אמיתיים וננתח אותם ביחד של עסקאות שלנו ושל בוגרים, ואם אני אוכל אני אביא לנו גם בוגר שעשה עסקת שכירות משנה. אם יש משהו שהיה לא ברור, אתם יכולים עדיין להגיב על הלייב הזה גם אחרי שהוא ייגמר ואני אכתוב לכם תשובות. תדעו לכם שאני חושב שהדבר שהכי חשוב להבין זה שמי שמצליח להוסיף לעצמו עסקה שתיים כאלה בשנה, יכול להגיע למצב שבשנים הקרובות, תוך שנתיים שלוש, הוא בעצם הבטיח ל-8, 10, 12 שנים קדימה, הכנסה חודשית קבועה, כל חודש, הגדלת התזרים המזומנים שלו, זה תחום שלא הרבה מתעסקים בו, זה תחום שיש בו המון, 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 המון דירות, צריך להשקיע, כי אנחנו מחפשים בעל נכס ספציפי, לפעמים זה מסע ומתן מאוד ארוך, אבל מי שמשקיע בו, יכול לעשות הרבה מאוד כסף. אני חושב שזהו פחות או יותר כרגע, אם יש לכם עדיין שאלות על החקר שוק לדבר הזה, כי ממנו זה שלב מאוד מאוד חשוב, תרשמו, אני אגיב לכם בהמשך השבוע, ומי שרוצה לקבל התראה, על הלייב הבא של השכירות משנה, תרשמו אני ונשלח לכם הודעה בפרטי, כמו כל יום שלישי בשעה 5, אנחנו פה איתכם, אנחנו נהיה פה, אני אהיה איתכם גם שבוע הבא, ואם יש לכם עוד נושאים, תרשמו לנו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, בשבועות האחרונים, גם רשמנו, דיברנו על זה בלייב האחרונים, עשינו המון פגישות עם כל מי שיש לו כסף ורוצה להשקיע, במטרה לבנות לכם תוכנית השקעה, איזה השקעה הכי מתאימה לכם בנדלן, מה אתם חייבים שיתקיים באותה השקעה, אנחנו עדיין עושים פגישות כאלה, כל מי שרוצה להשקיע איתנו ביחד בעסקאות, מוזמן לשלוח לנו בעמוד, בזמן לנדלן בפרטי, את מספר הטלפון שלו, אנחנו נזמן את כולכם לפגישה, נבנה לכם תוכנית השקעה, תדעו איזה כללים אתם חייבים שיתקיימו בהשקעה שלכם, וכמובן נציע לכם להיכנס ביחד איתנו להשקעות, אתם מוזמנים אלינו תמיד, תשלחו לנו בפרטית מספר הטלפון שלכם ונדבר איתכם.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנטס. להתראות בפרק הבא.